שלום ערב טוב, סליחה על האיחור. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במסכת אבות בפרק החמישי, ועצרנו בעיצומה של משנה י"ז. האמת היא, אני לא יכול להגיד לכם בוודאות שזה י"ז, בגלל שזה משתנה, החלוקה הפנימית של הפרקים למשניות משתנה לפי הדפוסים. אבל לפי הדפוס שלפניי זה משנה י"ז. הבה נקרא אותה. כן, המשנה הקודמת עסקה באהבה, והמשנה הזאת עוסקת במחלוקת. כן? או שאוהבים או שנחלקים. מעניין, היה אפשר להגיד שנאה. לא כתוב. כנראה שהשנאה איננה ראויה בכלל לדיון. כלומר, שנאה זה רע. אבל מחלוקת, יש לזה בסיס. אז זה מה שאנחנו דנים בו כאן. אז אני חוזר על זה שזה פרק 50, משנה י"ז. אז בואו נקרא. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, ושאינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח וכל עדתו. קודם כל יש דבר מעניין פה. אנחנו מתעניינים במחלוקות האם סופן להתקיים או לא סופן להתקיים. בדיוק כמו שהתעניינו בשאלה לגבי האהבה. האם יש אהבה שמתקיימת או אהבה שבטלה. כלומר, האהבה והמחלוקת, אלה הם עניינים שעשויים להתבטל מן העולם. האהבה, אפשר להבין בגלל שהיא רגשית. דבר שתלוי ברגש, עשוי, בדיוק כמו שהוא מגיע, עשוי גם לחלוף. אלא אם כן, האהבה מתחילה מנקודה שכלית של אמת. אם זאת נקודת אמת, אז גם חליפות הרגש לא יבטלו את האהבה. לעומת זה, המחלוקת. המחלוקת יכולה להיות בבסיסה שכלית, אידיאולוגית. אבל הרבה פעמים היא מתבררת כאינטרסנטית. אז כשזה עובר מן השכל אל הרגש, אז מתבטלת המחלוקת. לעומת זה, מחלוקת שהיא סופה להתקיים, כנראה אנחנו מעוניינים במחלוקות שמתקיימות תמיד, מחלוקת שהיא קיימת תמיד, זאת מחלוקת שהיא לשם שמיים. זאת אומרת שאין בה מעורבות, קודם כל הדרך השלילה, אין בה מעורבות של רגש אישי, ואז מה בעצם מפרנס את המחלוקת? מפרנס את המחלוקת עניין שכלי. אבל זה עדיין לא מספיק, זה צריך להיות לשם שמיים. וכאן אנחנו התחלנו לדון בזה, ולא כל כך ברור מה זה לשם שמיים. הנה, כבר לברה יש הערה. מה הבעיה שלך עם זה? מה זה? זהו, זה בדיוק מה שאני עוד לא יודע. אני בעצמי שואל את זה. מה זה מחלוקת לשם שמיים? אני בכלל לא יודע מה זה לשם שמיים באופן כללי. כן? יש ביטוי כזה בחזל, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אני רוצה לדעת מה זה לשם שמיים? כן? מה זה לשם שמיים?
לאהבת התעופה.
ראה, אתה כבר נותן תשובה. כן? אבל אני לא חושב, לאהבת התעופה, תראה, אני לא הייתי רוצה שאתה סתם תזרוק דברים, כי הרי אתה מסוגל גם להגיד דברים לעניין. אז חבל. כן? אבל מה פירוש הדבר? לשם שמיים. מה זה, מה זה, כן, אז דיברנו על זה קצת, אבל אני רוצה קצת להבין יותר. מה זה השמיים? עולם הערכים, כן? כלומר, אדם יש לו יראת שמיים, זה מה שהוא מקבל על עצמו, ערכים שהוא מכיר אותם בתור ערכים אלוהיים, אז זה נקרא שיש לו יראת שמיים. אז לשם שמיים, אפשר לומר, על מנת להיות נאמן לערכים. ייתכן לומר, אם כן, שאם המחלוקת היא לשם שמיים, זאת היא מחלוקת ערכית. אחד בא בשם ערך א', והשני בא בשם ערך ב'. למשל, ניקח לדוגמה את אחת המחלוקות הקשות שהיו בעם ישראל, בין החסידות למתנגדות. כן, החסידות באה בשם ערכים מסוימים, המתנגדות באה בשם ערכים אחרים, אבל הבעיה היא ששניהם צודקים. זאת אומרת, זאת הבעיה. אם אחד צודק והשני טועה, אז בסופו של דבר המחלוקת מתבטלת. אבל סופה להתקיים, זה דבר חיובי נחשב. זה חיובי בגלל שגרעין מסוים בתוך העמדה של האחד והגרעין המסוים בתוך העמדה של השני, בסופו של דבר יישארו בנצח. אז זה טוב שהם נחלקו, כי מזה נעשה שם שמיים. כן? רגע, יש בן אדם ששואל. איפה ראינו ששמיים זה ערכים? אני יכול לענות? הוא שואל שאלה, אני רוצה לענות. איפה ראינו ששמיים זה ערכים? זה כתוב מפורש במדרש רבה, שכאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לפני שהוא ברא אותו הוא התייעץ עם המלאכים. המלאכים הם בשמיים. ומי היו המלאכים האלה? צדק ואמת, חסד ושלום. וכן דובר שהערכים הם בשמיים. הנה, מקור. אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה. בסדר, כן. מה שאני לא הבנתי, למה אתה חושב שזה פרובוקטיבי? אני, זה, עוד לא נתת לי תשובה. אבל, טוב, הטענה שלו זה של, זה, של השואל, זה שהשאלה שלו היא פרובוקטיבית. אבל נחזור אל השאלה. אתה שואל האם המחלוקת בין החרדים לבין התורה, האם זו מחלוקת לשם שמיים או לא?
בין חרדים לבין תורה?
כן.
לא, זה חרדים לפי הציונות.
לבין, מה? מה ההבדל? עכשיו, טוב, כי אני כבר, אני חד צדדי, אני נוקט עמדה, כן. כן, האם זו מחלוקת לשם שמיים? יש להניח שכן, זאת הבעיה. ברור, כן. נכון, נכון, טוב, טוב שהזכרת לי. בסדר, אנחנו נגיע לזה. כן, עכשיו אני רוצה קצת...
מה? מסביב נעשים מעשים
לא מי יודע מה. כן, ברור. מסביב נעשים מעשים מגונים, רעים, שראויים לכל גינוי. נכון, אז מה?
לא, אז זה אומר במבחן של פרקי
אבות. כתוב אצל הקדמונים, אצל המהר"ל מפראג, אף על פי שהיא לשם שמיים, שנואה המחלוקת. מחלוקת זה סנו בכל מקרה. כי לא ייתכן שתהיה מחלוקת לשם שמיים שלא תוביל יחד עם כל מיני לכלוכים. ככה זה עובד. אלא מה? תגיד, אז אם ככה אני לא נכנס למחלוקת. לא, אז מה? לא תנקוט עמדה? איך העולם יתקדם? כן, בבקשה? כן. טוב, בסדר. הרי הם מוכרחים לקדם עניינים בחיים, כן?
אז... אפשר...
נכון. אבל גם כשאתה מנסה לעקוב, בסוף אתה נתקע במשהו. עכשיו, אני רוצה, לפני שאני מתייחס לשאלה שהזכרתם, לגבי השם שמיים. אז הזכרנו שהמילה שמיים היא לשון רבים, ויש, אם כן, ניגודים בין הרבה ערכים. כן? אותם הערכים שהתנגדו זה לזה בבריאת האדם, צדק, ו... צדק ושלום, חסד ואמת, התווכחו ביניהם. ו... המטרה היא לעשות מכל השמיים כולם שם אחד. כן? שמיים, רבים של המילה, שם. אז הרבה שמות הולכים ומתכוונים למטרה אחת, מה שנקרא ייחוד המידות, או בעברית שלנו, אחדות הערכים. בסדר? טוב. עכשיו, נשאלה השאלה, בסוף הלימוד שלנו שבוע שעבר, מה זה המחלוקת בין הקונסרבטיביים, רפורמיים ואורתודוקסיים? האם זה בכלל לשם שמיים או שלא? מה? מה את אומרת? לא הבנתי, מה את אמרת?
לא, אני אמרתי בעצמי.
את אמרת בעצמי.
שזה?
שזה? לא שמעתי.
שזה לשם שמיים.
הנה. את אומרת שהמחלוקת עם הקונסרבטיביים והרפורמיים היא לשם שמיים. מישהו מוכן להגיד שלא? אף אחד לא. אתה אומר שלא. הוא אומר זה לא לשם שמיים. לפחות יש לנו מחלוקת על המחלוקת עם הרפורמיים. האמת היא שאני מתאר לעצמי שבכל דבר יש צד אמיתי ויש צד לא אמיתי. אולי נסביר כיצד... הופיע בעולם, מה הרקע, כלומר כשנגיד יש איזה מחלוקת בעולם, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך מה גרם לזה? כלומר, מה חסר? נגיד, אם אני פוגש אצל מישהו עמדה שאני חושב לו אותה למטופשת לחלוטין, אני צריך לשאול את עצמי, אבל מה הביא אותו לעמדה הזאת? ניתן לומר כך, ככה מסביר הרב אשכנזי, הרפורמה הופיעה בעולם היהודי כשפסק כוח החידוש. חידוש. אחד הכוחות הפנימיים של היהדות זה הכוח של החידוש. מתי הוא פסק? כשהופיעה הרפורמה. כשהופיעה הרפורמה. רפורמים. כן. אז מה? נכון שהעמדה הרפורמית היא בלתי קבילה מבחינתה של היהדות הקלאסית, אבל היא מבטאת איזושהי קמיהה, איזשהו צורך. הצורך הזה לא תמיד מקבל את הצורה הנכונה שלו. הוא בא לבטא משהו. ייתכן גם שלפחות לגבי היהדות הרפורמית, זה היה די ברור בתחילתה, שזה בא מתוך השלמה עם הגלות. השלמה עם הגלות. כן, הרי ראשוני הרפורמים בווסטפליה שבגרמניה אמרו, אי אפשר להמשיך את המצב הזה שבו היהדות כל כך נבדלת מאחינו הנוצרים. ולכן החליטו להעביר את יום השבת ואת התפילות של יום השבת ליום ראשון. זה היה הטיעון הראשון שהוזכר במפורש על ידם. אפשר להבין שאדם לא יכול לשאת יותר עמדה פרדוקסלית של קיום בגלות. אם אתה בגלות כי זה כפוי עליך, אפשר להבין. אבל כשמגיע העידן המודרני ואתה בגלות ולא עולה לארץ ישראל, סימן שאתה לא יודע מה לבחור, אתה לא בוחר נכון. אז תבחר בהתבוללות. יש דרך קלה אל ההתבוללות, והיא הרפורמה. נכון? אז זה פחות או יותר הרקע של הדברים.
אחרי הרפורמים בהגדרה שלהם לא חושבים שהם
כן, 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 כן. אני מדבר על הרפורמים של סוף המאה ה-18, תחילת ה-19. על זה אני מדבר. כן, אלה שרצו כרטיס כניסה לחברה הליברלית של אותם הימים. זה מה שהיה. אחר כך זה קיבל לבושים אחרים. באמריקה זה קיבל לבושים אחרים. בישראל זה קיבל לבושים אחרים. אני לא בא להשוות את כולם. אני רק מסביר מה הייתה אינטואיציית היסוד. בתואת היסוד אפשר לומר שהיא מהווה, מבחינתי, משהו חיובי. מרידה נגד הכיפאון כשהדבר כבר לא רלוונטי. כלומר, לפני האמנציפציה, זה שאתה כופה על שמריך זה מובן. אין לך ברירה. אבל ברגע שהגיעה האמנציפציה ואתה לא מחליט לא לכאן ולא לשם, אז יש ביקורת צודקת. כן, בבקשה, רצה להגיד משהו.
כן, גם הרב קוק אומר שיש בכל התנועה
החילונית
הזאת.
חילונות זה משהו אחר.
לא, אבל הקונסרבטיבים
והרפורמים הם
חילוניות של האורתודוקסיות.
לא, זה ממש...
אני אומר איזשהו חידוש, אני עושה אומר את המנציפציה, אני קורא בספר, אני מבין מה שאני מבין. הקהילה האורתודוקסית מלדה את כל האנשים האלה, את הקבוצות שאחרי זה נקרא קונסרבטיבים, נכון? פשוט אנשים שאמרו, אני קורא בספר משהו אחד, אומרים לי שאני צריך לקרוא במשהו אחר.
לא, זה ממש לא. רגע, ספינוזה זה דבר אחד, והקונסרבטיבים והרפורמים זה דבר אחר. למה להרבה?
אני קונסרבטיבי דרך אגב.
אני לא אמרתי לך מה להיות, אני רק מסביר. תהיה מה שאתה רוצה. זה לא על זה אני מדבר. אני מדבר על ספינוזה, הוא באמת, כמו שאתה אומר, בא בשם ביקורת המקרא. כלומר, הוא כופר במקור הטרנסנדנטי של כתבי הקודש. זה נקודה בסיסית. ייתכן שהעמדה הזאת אומצה גם על ידי היהדות הקונסרבטיבית, אני חושב שכן, היא אומצה. אבל זה לא הבסיס של האינטואיציה, סליחה שאני מסביר מי אתה, כן? אבל זה לא הבסיס של העמדה הקונסרבטיבית. הבסיס של העמדה הקונסרבטיבית, הדרבה, זה נאמנות. זה ניסיון של המשכת הנאמנות למסורת, בלי להיות מחויב לעמדות התיאולוגיות שעמדו מאחוריה. זה מה שיש. זה בכלל לא קשור לספינוזה, לפי הבנתי. ספינוזה החליט מראש לעמוד בחוץ. הרי עבור ספינוזה יש עליונות של הנצרות על היהדות. זאת עמדת היסוד שלו. כן, בבקשה.
אני
רוצה
לשאול
שאלה
על
הרב
קוק.
הרב
קוק
אומר
שהוא
לא
מאמין
לא, 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 אני דיברתי על דיברתי על הרפורמים והקונסרבטיבים של תחילת המאה ה-19, סוף ה-18. על זה דיברתי, מה הטיעונים שהועלו על ידם. כן, לא דברים שאני ממציא. דברים שהם אמרו ושהם כתבו. כן, אז הם רצו את כרטיס הכניסה לחברה הסובבת, בלי לאמץ את הנצרות. הרי הם לא היו כל כך טיפשים עד כדי לאמץ את הנצרות, אבל הם אמרו, אנחנו רוצים להיות בחברה הזאת. כן. זה גם נכון, יש גם התבוללות אורתודוקסית, אני אסביר למה אני מתכוון. רק שנייה, התבוללות אורתודוקסית זה גם קיים. העמדה של הרב שמשון רפאל הירש, שהיא עמדה נאו-אורתודוקסית, היא עמדה מתבוללת במהותה. היא מתבוללת בלי לעבור על קיום המצוות והאמונה. כן, בבקשה. אני לא שומע אותך, אתה מוכן לצרוח בבקשה? ממש לא מסכים. ייתכן, אבל אני יכול להיות איפה שאני אקבל את דבריך, רק אני אומר שזה לא במקרה שזה הופיע. מה שאני אמרת, לא במקרה שזה הופיע, יש לזה איזשהו תפקיד. האמת היא שמה שעולה לי באופן אינטואיטיבי כשאני חושב על מחלוקת לשם שמיים ולא לשם שמיים, זה שתי המחלוקות שיש ליהדות עם הנצרות מחד גיסא, ועם האסלאם מאידך גיסא. המחלוקת שלנו עם הנצרות, היא בשמיים. והמחלוקת שלנו עם האסלאם היא בארץ. אז ייתכן מאוד שהמחלוקת עם הנצרות היא לשם שמיים. ועם האסלאם אין סופה להתקיים. כי העובדות קובעות את העתיד של המחלוקת הזאת. אין משהו כזה. רצה להגיד משהו? טוב, בבקשה. אני במקומך לא הייתי שותק.
אני אגיד שכולם מכירים אותם.
רגע, רגע, רגע. אתה רוצה אולי קצת איפוס היסטורי? מי שהקים את המדינה היו יהודים חילונים, קצת דתיים היו גם. רגע, לא, 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 לא. התנועה הקונסרבטיבית והתנועה הרפורמית לא היו שותפים לחזון הציוני עד השנים האחרונות. זאת האמת ההיסטורית. אלו העשרות שנים האחרונות, זאת הייתה החלטה של איגוד הרפורמי והקונסרבטיבי לשנות עמדה ולנקוט בעד הציונות.
אז אצל הקונסרבטיבים הרפורמים אין את ההתנהגות של כפעולה ענקית שמשנה עמדה. יש לך את הפעשרה?
לא, 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 סליחה, סליחה, סליחה. אז זה כאן, אני בהיסטוריה, בנושא הזה, אני מרשה להגיד לעצמי שאני יודע מה שאתה לא יודע. בסדר? זאת אומרת, אם אתה רואה, אכן כן יש איגודים כלליים של הקהילות הרפורמיות והקונסרבטיביות בארצות הברית, זה קיים כאיגודים גדולים מאוד, ולאיגודים האלה יש החלטות דוקטרינליות, ולפני כמה עשרות שנים, בערך לפני 30 שנה, הייתה החלטה לשנות את העמדה האנטי-ציונית. הם היו נגד הציונות, במפורש, זה היה בעקרונות המפורשים, והם החליטו ביום מן הימים לשנות עמדה. זה אי אפשר למחוק מספרי ההיסטוריה. תשאל, תשאל את ראשי הרפורמים, את ראשי הקונסרבטיבים, יגידו לך את זה, הם לא מזכירים את זה.
אני פחות משלושה, כאילו יותר משלושים שנה, והגל שאני מכיר, נגיד יש לך בירושלים, בשכונת רמות, בגבעה צרפתית, וזה בתי ספר קונסרבטיביים, שהם כבר התקיימו אז, כלומר, אנשים כבר הגיעו מארצות הברית ומדרום אמריקה ומהנדסת של זה, וכבר באנו בארץ,
אז מה? מי שניסע בארץ, זה לא אומר שזה העמדה שלו. זה עובדה מציאותי, יש גם נטורי קרתא בארץ, מה? וגם הם בונים את הארץ, מה? טוב, בבקשה.
כן.
כן.
רוצה לשאול האם המחלוקת נגיד של פרטים, של יחידים, שעושים שינוי בתוך היהדות גם בעובדה שהם יוצאים ממנו פרטים מולה, היא לא חלק מהמהלך הכולל שלהם. גם זה הם יוצאים
מזה. זה ברור. ברור, לחלוטין. אני רוצה להסביר את הנקודה של יונתן. יש, כשאנחנו שואלים את עצמנו ככה, נהיה שטחיים, קוראי ויקיפדיה. נשאל את עצמנו, אם נקליד, לא יודע, אף פעם לא עשיתי את זה, אבל אם נקליד, השפעת היהדות על העולם. איזה שמות יקפצו לנו?
איינשטיין.
פרויד. מרקס. ישו. נכון? ספינוזה. נכון? יש מלא. עכשיו, מה המכנה המשותף של כל אלה שהזכרנו? כולם הם מחוץ לאורתודוקסיה. נכון? זה היה מאוד מעניין. משה השפיע הרבה. זה נכון.
כן.
אבל אותם לא הזכרתי. כן, אני אומר, יש תופעה מיוחדת של השפעת היהדות דרך אלה העומדים על הגדר שלה. האם הדבר הזה יש לו איזשהו מקור בחשיבה הקלאסית של היהדות? התשובה היא כן. על הפסוק, וירח את ריח בגדיו. מי הריח את הריח?
יצחק
את הבגדים של יעקב. ויומר, ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברחו השם. עכשיו, יש לאדם נשמה, יש לאדם גוף. גוף יותר חיצוני מהנשמה. מחוץ לגוף, הבגדים. מחוץ לבגדים, הריח של הבגדים. נכון? זה המעגל היותר חיצוני. וירח את ריח בגדיו. אמרו במדרש, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. שהבוגדים שבהם נותנים ריח טוב. זאת אומרת, עכשיו, מבחינה ביולוגית, מבחינה ביולוגית, ביוכימית, הריח זה תהליך של ריקבון. ריקבון.
גם של הפרחים?
כן, גם הריח הטוב, מבחינת התהליך הביומולקולרי שמתרחש שם, זה אותו הדבר, רק שלפעמים יש ריחות שאנחנו אוהבים, יש ריחות שאנחנו לא אוהבים. אבל זה ריקבון. כלומר, משהו מתפרק, ומההתפרקות הזאת נעשית ההשפעה. זה מעניין. לעומת זה, אם נכנסים לתוך פנימיותה של היהדות, ייתכן מאוד שהעומד מבחוץ לא מבין כלום. זה לא ידבר אליו, הוא לא ידע על מה מדברים. כן? לכן אפשר לומר, כמו שיונתן אמר, שהעמידה מבחוץ וההשפעה של אלה שעומדים מבחוץ ומתנגדים וכדומה, זה חלק מן התוכנית. שלום. כן, בבקשה. מספר בראשית. בפרשת תולדות. זה בחזל. האם רשי מביא את זה? אני לא בטוח. לא יודע. אבל אפשר... היום בגוגל אתה מקליד, אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו, אתה מוצא את זה, מה?
יש לי עוד שאלה, כי האם במובן הזה, הפרשה של תולדות היא פרשה
כן, אבל גם הרב קוק, גם רבי נחמן ברסלב, אפילו בעיני מתנגדיהם, חוץ מכמה מקרים, הם בפנים. כלומר, גם מתנגדיו של רבי נחמן ברסלב, שאמרו עליו דברים קשים ביותר, היו מוכנים לאכול אצלו בשבת, אני חושב.
כן,
משהו,
כן. יכולים להיות מקום גם לשיחה עם המורה.
לא הבנתי את השאלה. אולי תסביר את עצמך יותר ברור. נותנים לך את כל הזמן, בסדר? אז תתבטא בצורה ברורה, מושכלת.
אולי המחלוקת, כן, מגיע לשלמות, מגיע לאיזשהו ניצוי, או לשם שמיים,
כשמגיע
אדם,
שמסוגל
להכיל
בתוכו
את שני
הצדדים של המחלוקת. הבנתי. זאת אומרת, אתה אומר, יש אנשים בעם ישראל, שכשהם רואים מחלוקת, הם מחפשים את הנקודה השלישית. משהו כזה. כן, אני בהחלט מקבל את זה.
לא רק זה, אני אומר שהמקומות שבהם היהדות מתפתחת, הם המקומות שבהם
אני גם מקבל, סליחה שאני מסכים איתך. לא, זה מייבש.
יכול להסביר את
ה... הוא אמר שהיהדות מתקדמת דווקא כשמופיע אדם שמסוגל לעשות סינתזות בין עמדות מנוגדות, כגון הרב קוק. כן. לא. אז אני אמרתי שאני מסכים איתו, וזה נורא. כן, בבקשה.
האם אפשר לומר אז שזה...
שקט.
שזה באמת...
אני לא שומע אותו.
אני רוצה לשאול האם אפשר לומר שכדי להשפיע על העולם, על האנושות, צריך שאותם אנשים שנמצאים בפנים, הם יעשו איזשהו מהלך לעבר הגדר.
יכול להיות, אני לא בטוח. אני אגיד לך משהו. היה יהודי אחד ש... הלך אל מעבר לגדר, קראו לו שבתאי צבי, שמעת עליו? Okay. שבתאי צבי הייתה לו שיטה מאוד מיוחדת, הוא החליט...
מבוקרת אולי.
מה?
אולי שההליכה תהיה הליכה...
כן, הרי, שנייה, הבנתי, אבל רגע, אני רוצה להקצין את הדברים, כן? שבתאי צבי היה אדם עם שיטה מאוד מוזרה, אבל אם אתה חושב עד הסוף, אתה רואה שהיה הרבה היגיון פנימי בשיטה שלו. הוא אמר שהגאולה... חייבת לגאול את הכל. אין גאולה לחצאים. לכן צריך לגאול את הקצוות היותר מרוחקים של המציאות, כלומר את הרע. ולכן צריך שאנשים כמוהו יעשו דווקא בכוונה עבירות חמורות, כדי להוציא משם את ניצוצות הקדושה הכלואות שם בתוך הקליפות, ורק על ידי זה תבוא הגאולה. ולכן, שבתאי צבי, נידב את עצמו למספר גילויי עריות חמורים, על מנת להקרב את הגאולה. עכשיו נשאלת השאלה, למה הוא לא צודק? אולי הוא צודק. אגב, כשהוא הגיע אל הסולטן הטורקי, ואמר לו, שלום, באתי לדרוש ממך לרדת מכיסאך כדי לתת לי לשבת על כיסאך.
ככה הוא עשה.
הסולטן לא התבלבל. אמר לו, תשמע, יש לי בשבילך הצעה. או שאתה מתאסלם או שאני הורג אותך. מה עשה שבתאי צבי? התאסלם. מה עשו חסידיו? אמרו, איזה יופי. הוא הלך לחפש את הניצוצות בתוך האסלאם, התאסלמו איתו. או? כלומר, זה לא בלבל אותה. יש פה איזושהי שיטה. שיטה שצריך לחפש את הכל מאוד מאוד רחוק. הרב יעקב משה חרלאפ, שמעת עליו? הרב חרלאפ, מתלמידי הרב קוק, אומר שההיגיון של שבתאי צבי היה שסדר הגאולה... אומר הרב חרלה, הטעות שלו הייתה שהוא לא הבין שהצדיק שעומד במרכז המעגל של התשרק, הוא צריך דווקא לחשוב בצורה של אב גד, של הסדר הישר. זאת אומרת, אם אתה רואה את עצמך בתור הדמות המרכזית, אתה צריך לחשוב דווקא בצורה ישרה של העדפת הטוב על פני הרע, ולהסתכל בסימפתיה על המהלך שמתחיל מן התו ומגיע אליך. בסדר? עכשיו השאלה היא כזאת. אתה מציע שהעומד במרכז יעשה קצת צעד בכיוון התו, ואז הוא יפגוש את אלה שבאים מן התו בין כף ללמד. נכון? נכון? זה מה שאתה אומר. כמו שכתוב, מבקשי השם יבינו כל. כל כף למד.
הרב הזכיר שהיהדות מתקדמת באמצעות...
מה?
הרב הזכיר שהיהדות מתקדמת באמצעות
הרב הזכיר שהיהדות מתקדמת באמצעות סוג מסוים של אנשים.
כן, אבל זו השאלה שלו, השאלה שלו, ואני לא גמרתי לענות על השאלה שלו. היא האם זה אומר שהעומד במרכז צריך לעשות איזושהי פנייה. השאלה היא אם זה פנייה או הליכה. אם זאת הליכה, אז הוא עצמו נופל. ואז הוא לא נותן עמדת, הוא לא נותן עוגן לעולה, מן התו אליו. הבנת? אבל אם זאת פנייה, זה משהו אחר, זה פנים מהירות. הרבה דברים מוכרעים בעולם האמונות והדעות, על ידי הערת הפנים או, או זעף הפנים. מובן מה שאני אומר? נכון, שתורת משה... צריך שהפנים של משה יהיו כפנים של אברהם. כן, כתוב במדרש שכשמשה עלה לשמיים לקבל את התורה, המלאכים רצו לשרוף אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הלביש את הפנים של אברהם על הפנים של משה. ואז הוא אמר למלאכים, היי, אכלתם אצלו ארוחת צהריים, איך אתם מתנהגים איתו? אמרו, בסדר, קיבל את התורה. זה בלוף. זה אומר שכדי שהתורה תינתן, צריך שיהיו לה הפנים של אברהם. אם לא, זה לא תורה. עכשיו, הדבר הזה, מצאנו גם אצל יהושע בן פרחיה, נכון? זוכרים את יהושע בן פרחיה?
אחד הראשונים
הראשונים. אחד
הראשונים, מה? הרב של ישו.
היה הרב של ישו, כן. כן, למה ישו יצא?
לא של ישו האמיתי, של ישו...
לא משנה, הוא הרב של ישו, מה אכפת לך איזה ישו? הוא הרב של ישו. עכשיו, מה הבעיה שלו עם ישו? שהוא לא העיר לו פנים. נכון? הערת הפנים, זה מה שחסר. כן. הערת הפנים זה משהו מאוד מאוד עמוק. אני רוצה, שמעתם את השאלה שלה?
מה זה
הערת? מה זה הערת הפנים? מה יש בהערת הפנים? אני אגיד לך משהו שכתוב בספר דעת תבונות של רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו. שם יש דיאלוג בין השכל לנשמה, והשכל שואל, לא, הנשמה שואלת את השכל, האם יש מדרגה אמצעית על הגבול בין החומריות לרוחניות? והשכל עונה, יש, והוא זיו הפנים. מה זה זיו הפנים? הרי אדם חי ויש לו זיו בפנים. אדם מת, אין לו. אבל המרכיבים של הפנים, מותם המרכיבים, עיניים, אף, פה, הכל. אוזן, מצח, הכל יש. אבל זה חי וזה מת. כלומר, הנוכחות של האחד אל הזולת, הייתי אומר, האינסופיות שבי, הפונה אל האינסופיות של זולתי, זה בא לידי ביטוי בפנים. עובד מה שאני אומר? לא לגמרי ברור. אני אסביר את זה יותר. יש ספר נפלא מאת אנטואן דה סנט אקזופרי. הנקרא בשם הנסיך הקטן. מצפה. כן, אבל מצפה אולי לספר הנסיך הגדול, נראה. אבל בינתיים, בנסיך הקטן, יש תרגום חדש, אגב. והנסיך הקטן, יש שם שאלה, כלומר, לא בדיוק שאלה. כתוב, אם אתה אומר למבוגרים, יש לי חבר שיש לו עיניים טובות והוא אוהב פרפרים, אז שואלים המבוגרים, כמה הוא שוקל, איכן הוא גר, כמה מרוויח אביו. אז זה פה מחלוקת, מי זה החבר שלי? האם החבר שלי זה אהבת הפרפרים, או שהחבר שלי זה המגורים שלו והמשקל? המשכורת. מה ההבדל בין שתי השיטות? המגורים, המשקל והמשכורת, זה עונה על השאלה מה. זה לא אישיות, זה אימפרסונלי. ואהבת הפרפרים והחיוך, זה אומר מי. כלומר, דרך הפנים אני פוגש את מה שעד סופי בזולת, בחבר שלי. לא, זה לא קשור לרוחניות, זה קשור לאישיות מול היעדר אישיות. בין אישיות לסתמיות. למשל, האלוה של הפילוסופים הוא רוחני. אבל הוא לא מסוגל להגיד את המילה הפשוטה, אני. זאת מילה שאלוהי הפילוסופים לא יודע להגיד, בגלל שהוא לא מתגלה בפנים אלא באחור. מובן? כן, בבקשה.
איך השיטה ששבתא
הצביע? אגב, סליחה, מומלץ בהקשר הזה לקרוא את ספרו של עמנואל לוינס, כוליות ואינסוף, ששם הדברים האלה מבוארים במידה ואפשר להבין מה שהוא כותב. כן. מה? לא קשה? טוב, את מבינה פילוסופית. כן.
אז זה לא משהו, זה בכלל לא משהו שקשור ליהדות. זה משהו שקשור לאישיות
שלה.
זה לא
חשוב,
זה משהו אנושי.
לא הבנתי מה ההבדל בין אנושי ליהדות.
אנושי זה
לא נושא.
כאילו, זה גם אדם טוב נוצרי, או להירות
המיוחד. לא הבנתי. לפי היהדות, מי ברא את הנוצרי הזה? מי שברא את העולם. כלומר, מלכתחילה היהדות היא אוניברסלית. השאלה אם אני לא מדבר על הנוצרי, השאלה אם הנצרות מאיר הפנים, זה כבר שאלה אחרת. למשל, הנצרות החליטה לתאר את היהדות בתור בתולה שיש צעיף על פניה. זאת אומרת שהנצרות עשתה את הכל כדי לא לראות את הפנים. זה לא אומר משהו על הנוצרי הספציפי, אבל זה אומר משהו על הנצרות. כן, בבקשה. רגע, הוא כן. כן. נכון, בול. זאת אומרת, השיטה של אהרון הכהן היא הבסיס של השיטה הזאת. אצל אהרון זה קדוש, אצלו זה תמי. אבל יש... כן, כן, כן. בלי משה זה היה קטסטרופה. כן, בבקשה. התחלתי להבין, אני לא בטוח שהבנתי נכון. את יכולה להסביר קצת יותר? סליחה, כשאתם שואלים שאלות, אתם שואלים שאלות טובות, אבל אני מוגבל, לכן צריך שיסבירו לי. בבקשה. נכון. פנים בפנים דיבר השם עמכם. כי הם לא יכלו לשאת את הפנים. אבל זה לא שלא היה פנים. כתוב, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון השם. פנים. זה בשביל זה יש בית המקדש, כדי לראות את הפנים. אני סיפרתי לכם פעם, אני אספר את זה עוד פעם, כי בא לי. אני מכיר מישהו בירושלים, שיש לו גלריה לאומנות. והוא ביקש פעם ממבקרת אומנות מתל אביב, לבוא לבקר בגלריה שלו. היא אמרה, מה? יש לך גלריה? איזה יופי. איפה הגלריה? אמר בירושלים. בירושלים, אני לא יכולה. למה את לא יכולה? כשאני הולכת ברחובות ירושלים, אני מרגישה שאני דורכת על הפנים של מישהו. יש דברים כאלה. יש פנים. פנים, פנים. דורכת. דורכת.
סתם פוליטיקה אני קוראת שמאלנים. אל
תייחס לתמיד. אל תזלזל. חוץ מזה שזה עוזר לי להעביר משהו.
הרב, יש שאלה.
כן.
לגבי הנושא שהתחלנו מקודם, שיש אנשים שמקדמים את היהדות. מה זה נקרא לקדם את היהדות?
תגיד אתה. מה זה לקדם את היהדות? יש הרבה דברים, לא יודע. זו שאלה גדולה, בשבילי. מה זה לקדם את היהדות?
לא, כי אתה הזכרת את המושג הזה.
הייתי אומר ככה, מה שמקדם זה מה שחי. ראית פעם צמח? לא יודע. לפעמים הצמח מפסיק לגדול, אז הוא נובל, והוא חי. מתקדם. לפעמים יש בו גידול, חלילה. אבל לפעמים הוא גדל יפה.
להצמיח, להצמיח.
כן. מה אתה אומר? כן.
אני אפילו רוצה להבין איך מפרידים את ההתייחסות לאברהם, מהתמולה הביוגרפית שהוא עשה. אנחנו מתייחסים לאברהם, נגיד, בצר הסופי, או תמולה הסופית של המפגש עם העולם, אבל לא מתייחסים לעובדה שאברהם שבר את התופי, שאברהם עשה מהלך של יציאה מהמקום, יציאה מהמקום.
החלק הזה כאילו
מעלימים.
מעלימים, ושמים רק את ה... אי אפשר. אם אנחנו רואים שהתורה היא תורה של אברהם, אז חלק מהיהם גם לעשות את
כולם. אני מסכים. רק יש עוד בעיה אחת. הסיפור הזה של שבירת הצלמים על ידי אברהם, זה לא מובא בתורה. לא, מעניין, אף זה איפה זה כן מובא? בקוראן. בקוראן זה חלק מהטקסט. מעניין, מי בחר להעלות את מה?
יש בהם קצת מאוד... בסדר,
אז תוריד את הטרפים, אפשר לראות את הטרפים, זה לא משנה.
כן.
אלא ביוגרפים משהו.
אבל מה הוא כזה נחמד, מעריח אנשים וזה.
אבל הוא עשה את הקריאה מהמוכר, מהמקום, מהבית.
מה אתה רוצה להגיד לזה?
שזה מעשה שהוא מעשה יהודי, זה מעשה שהוא מוכרח, אם אתה מדבר על היום כפנה של הקרב.
אין מקבל.
אבל
עושים את זה? למה? יהודים עושים את זה כל יום. להתמרד מול הקיים? זה קורה כל הזמן. החילונות, השמאלנות, הימניות, ההתבוללות, המדע, האומנות, כל מה שהיהודים עושים, אף פעם הם לא מרוצים ממה שיש. הם רוצים לשנות משהו. נכון? אני, ככה אני רואה, לא?
אני מבין להתמרד מול הקיים, גם להיות ברגע של יציאה מחוץ לתנאים ולמחשבות הבסיסיות של הקיום. אבל אם הקיום שלך הוא קיום אורתודוקסי, יציאה מהקיים הוא חייב להיות ברגע של יציאה מחוץ.
השאלה היא... אני אשאל אותך שאלה פרובוקטיבית. האם האורתודוקסיה היא לא סוג של מרידה? תלוי, כלומר, אתה יכול לראות את זה לגמרי אחרת. למשל, אתה יכול לראות שההחלטה למול את הבנים היא החלטה של מרידה בטבע. אתה יכול להחליט שלשמור את השבת, זאת החלטה של מרידה בהכרח הכלכלי. וכדומה. זאת אומרת, אפשר לראות את זה גם כך, אפשר לראות את זה גם כך. יש יהודי אחד, הרב נתן לופס קרדוזו, כתב לפני כמה שבועות מאמר, היהדות כמרד. בעיתון מקור ראשון, קראת את זה? אז מאוד מעניין, יש לו ניתוח כזה. היהדות כמרד. הוא אורתודוקסי דווקא, בן אדם. כלומר, החלטה, תראה, מישהו אמר לי פעם, יש גם אורתודוקסיה לא אורתודוקסית. למשל, מישהו אמר לי פעם על תל אביב, אמרתי לו, תראה מה? אמרתי לו, תל אביב זה עיר מעניינת. הוא אומר, מה? כולם שונים אותו דבר. לא יודע על איזה תל אביב הוא דיבר, אבל כנראה שאפשר לראות את זה כך. טוב, אפשר להמשיך? כן, בבקשה. תדעו לכם שיש המשך לטקסט, כן? כדאי לי. אני אקרא משהו. יש בגמרא סיפור על חג שמתרחש ברומא, פעם ב-70 שנה. תחשבו שפעם ב-70 שנה ברומא יש חג שבו עושים סצנה כזאת שמזכירה את יעקב ועשיו. והאיש שמתאר את עשיו מלבישים על פניו את הקרקפילו של רבי ישמעאל כהן גדול. קרקפילו. קרקפילו, זה כתוב במדרשים שכאשר נהרג רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול על ידי הרומאים, הוא היה בחור מאוד מאוד יפה, רבי ישמעאל בן אלישע, כל כך יפה שהחליטו לפני שהורגים אותו לקחת לו את אור הפנים. באכזריות נוראה הורידו לו את אור הפנים. כן, קרקוף, וזה נקרא קרקפילו של רבי ישמעאל. אבל מה, זה מאוד יפה, אז מניחים את זה על הפנים של השחקן שמייצג את עשיו. אפשר להגיד לפעמים שהפנים, יש הערת פנים, ולפעמים יש רק פנים.
זה מי עושה את זה? נוצרים או יהודים?
עובדי אלילים שם.
בתקופה...
ברומא הקדומה, כן, כן. טוב. איפה היית? אפשר להמשיך או... כן, מה, אין שאלות היום? אז בואו נחזור, אם כן, לנושא. איזו היא מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. ראה, אם המחלוקת הראשונה זו שהיא לשם שמיים זה בין הלל לשמי, אז המחלוקת השנייה זה בין קורח למשה. אז זה עשיר להיות כתוב, זאת מחלוקת קורח ומשה. כאן כתוב מחלוקת קורח וכל עדתו. סימן שהמחלוקת היא בין מי למי? בין קורח לבין עדתו. והשאלה היא למה יש מחלוקת בין קורח לבין עדתו. אתם זוכרים את פרשת קורח? יש תמיד איזה דרשן שיש לו דרשה רק על קורח. הולך מעיר לעיר, אבל לא תמיד הפרשה זה קורח. אבל... מה? אבל יש לו כלב. ואז הוא... והכלב מפריע לו, אומר, קורח, תעוף מפה. אם כבר דיברתי על קורח, אז הוא נותן דרשה שלמה. טוב. מה זה מחלוקת קורח ועדתו? אז בפרשת קורח יש דבר מאוד מעניין. ויקח קורח בין יצהר, בין קהת, בין לוי, ודתן ואבירם, ועוד בן פלט, בן ראובן, ויקומו לפני משה, והנשים מבני ישראל, 50 ו-200, נשיאי עדה, קריי מועד, אנשי שם. ויקומו לפני משה, וכו' וכו'. ואז הם באים בטענות. מאוד מוזר הצורה שדבר הזה מוצג. מוצא כאילו שנגד משה עומדים שלושה סוגי אנשים. הווה, נכיר אותם, נעשה היכרות עם שלושת סוגי האנשים. יש עוד פתרון, זה אצטון, אבל... טוב, לא משנה, אנחנו נסתדר עם מה שיש.
אפשר גם לכתוב על הקיר.
יש לנו קורח, דתן ואבירם, ועוד בן פלט. אגב, מאיזה עדה היה עוד בן פלט? לא, הוא היה הונגרי. עוד בן פלט.
איזה עדה הוא היה?
ו-250 איש שבאים לתבוע נגד משה. זאת אומרת, כדי זה קורה, הנציב מבולוז'ין מסביר כך. איך עושים מחלוקת? צריך שלושה סוגי אנשים. כל אחד לבדו איננו מסוגל. מי הם אותם 250 איש? הם אנשים, רואים את זה מתוך המשך הסיפור, בעלי שאיפה מיסטית. הם רוצים להכתיר כתורת. וכואב להם שרק הכהן הגדול יכול להכתיר כתורת לפני ולפני. גם הם מעוניינים בחוויה המיסטית של הכתרת הכתורת בתוך קודש הקודשים כמו ביום הכיפורים. אפשר לומר אפילו שהם מוכנים למות. ולו רק להכתיר כתורת. יש אדם גדול, קורח. קורח, לפי חז"ל, הוא אדם בעל רוח הקודש, בעצם כמעט נביא. והוא אישיות נעלה, אבל הוא מקנה. למה הוא מקנה? הוא רוצה את הכבוד שזוכה לו אהרון. וזה מאוד כואב לו שאין לו אותו כבוד. ויש אנשים קטנים, דתן ואבירם, אנשים מלאי קנאה, סתם טראבל מייקרס מדופלאים.
פוליטיקאים.
עכשיו, מה?
פוליטיקאים.
ההבדל הוא שמה שנגיד מניע את דתת ואבירם זה הקנאה. מה שאין כן, מה שמניע את קורח זה הכבוד. והם זה התאווה. תאווה רוחנית. התאווה, הקנאה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ככה למד. עכשיו, אף אחד מהם איננו מסוגל לעשות מחלוקת. קורח זה לא מכבודו לבוא אל משה ולומר, אני רוצה להיות כהן גדול. זה מתחת לכבודו. דתן ואבירם, כולם מכירים אותם בקטנותם, ואף אחד לא ישמע להם. הם, יש להם חוצפה, אבל אף אחד לא מתייחס אליהם ברצינות. ה-250 איש הם אנשים טובים, והם באמת רוצים להכתיר כתובת, אבל הם בישנים. הם לא יעזו לבוא אל משה ואהרון לומר שהם מעוניינים. אז איך עושים מחלוקת?
קואליציה.
עושים קואליציה. אומר הנשיא מולוג'י, לוקחים אדם גדול, ולוקחים עסקנים קטנים, שמסיתים את ההמון התנים. פירמידה ידועה. אתה לוקח מנהיג רוחני גדול, מקיף אותו בכמה עסקנים קטנים, ואז הם פונים אל ההמון, התנים, ואז אפשר לעשות מחלוקת. לא אמרתי שום דבר על... טוב, בסדר.
עוד בן פלט, רגע, עוד בן פלט שואל סתם נקרא.
עוד בן פלט זה מי שיודע לצאת.
כל הסיפור עם האישה.
כן.
אבל הוא כאילו לא שייך לשם,
הוא יחד עם נתן... כן, לא יודע בדיוק. טוב, זה ככה מסביר. אז זה מה שנקרא מחלוקת, קורח וכל עדתו. בלי כל עדתו, זה לא ילך. נכון? מה המחלוקת ביניהם? כי כל אחד... כל אחד היה רוצה להיות במקום השני. באיזשהו מקום. אז הנה כהקורח וכל הדתו. הם מחולקים ביניהם.
מה? מחלוקת כוח ומשה היא
כן לשם
שמיים?
מחלוקת כוח ומשה יכול להיות שהיא לשם שמיים. יכול להיות שהיא לא לשם שמיים. אבל היא משהו באמצע. כי משה בוודאי מתכוון לשם שמיים. וכוח לך תדע אולי גם כן. כן, הרי כוח לא... קורח היה אדם גדול. כן, יש ב... הרי יש ברשי, הוא שואל כך, בשם חזל. קורח שפיקח היה. מה ראה לשטות זו? ראה שמואל יוצא ממנו. אמר, בזכותו אני ניצל. לא הבנתי כלום ברשי. וננסה להבין עוד פעם. מה בעצם הטענה של קורח? שלא צריכה להיות היררכיה. נכון? הטענה שאין היררכיה זה סוג של שטות. כי במציאות יש הרבה מעלות ומורדות. יש מי שיש לו כישרון א' ואין לו כישרון ב' ולהפך. לכן נשאלת השאלה על קורח שפיקח היה. זאת אומרת שהוא יודע לעשות הבחנות. מה ראה? מה ההיגיון שהוא נותן לשטות הזו? והתשובה היא שהוא ראה את שמואל. מה קרה בשמואל? שמואל עשה הלכה למעשה את מה שקורח רק תכנן. כן, הרי מה עשה שמואל? הוא היה משבט לוי, הוא היה צאצא של קורח, נכון? מה הוא עשה? הוא שימש בכהונה גדולה. ולא עוד, אלא שהוא התנגד לבניין המקדש. והוא התנגד להקמת המלכות. והוא ביטל את הריכוז של המוסד המשפטי, במקום שכולם יעלו אל המקום אשר יבחר השם, הוא היה מסתובב בנערים ושופטת ישראל. זאת אומרת ששמואל הוא טיפוס קורחי מובהק. לכן אמר... יותר מזה, הוא עשה את מה שקורח אמר. זאת אומרת, קורח מתנגד לבית מקדש, כשחוזר אהרון משדה פלישתים, שמואל משאיר אותו באיזה בית של אדם פרטי. לא מעלה אותו בשום מקום. לא בונה את משכן שילו שנחרב. כשהעם רוצה מלך, שמואל לא רוצה להעמיד מלך. כשצריך כהן גדול, אין כהן גדול, ושמואל, לפי ספר הזוהר, בעצמו לבש בגדי כהונה. עשה בדיוק מה שקורח רצה. הוא לוי. ולא עוד, אלא שההלכה אומרת שכאשר יש לך שאלה במשפט, אתה עולה אל בית המשפט, ואילו שמואל היה מסתובב בין הערים ושופט את ישראל. במילים אחרות, הוא עשה פעולה קורחית מובהקת. לכן, קורח אמר, בזכותו אני ניצל, כי הוא ראה שהדבר הזה יש לו מקום. נשאלת השאלה, למה אצל קורח זה פסול ואצל שמואל זה בסדר? תזמון, יפה. מה ההבדל בתזמון?
שקורח
פועל
מול הנצח, מול משה. ו? ושמואל היה צריך דווקא לפזר, כי היה תמודי שחיתות.
יפה. כלומר, שמואל ראה שיש שחיתות שלטונית ושחיתות במקדש וכו'. אמר, עדיף לבטל את זה זמנית, לבנות מחדש על חינוך, ואז אנחנו נבנה את זה יותר טוב.
זה לא רק התזמון, גם הכוונה.
מה הכוונה?
הכוונה של קורח הייתה מה שהמניע שלו היה כבוד. כבוד.
כן, אבל למה הכבוד גרם לו לטעות? כלומר, מה הטעות שהכבוד גרם? הטעות הייתה לחשוב שזה העמדה הנצחית, ביטול המדרגות. ואילו שמואל הבין שביטול המדרגות זה שלב מעבר. נאמר ככה, יש בעולם שלוש השקפות אפשריות. השקפה אחת שיש מדרגות, קודש וחול. הדעה השנייה אומרת הכל קודש. זה השיטה של קורח. והשיטה השלישית, שאף על פי שהכל קודש, יש מדרגות בתוך הקודש. זה השיטה של משה. בסדר? טוב. אני מציע, מה? בבקשה. כן, אז... כן, למה לא אומרים, למשל, שם קורח ועדתו? מה זה כל עדתו? נכון. טוב, הלל ושמי זה שם ביחד, אני מבין, הם חברים אחד של השני.
כן, אבל אם הם אומרים לזה מחלוקת, שמי נגד הלל, או הלל...
לא, אבל גם הלל חולק על שמי. הלל חולק על שמי, בדיוק כמו ששמי חולק על הלל. אל מול. מה רע בווה? כתוב מחלוקת, הלל ושמאי. אני לא מבין את הבעיה. מה אתה אומר? נכון, הם באותה קבוצה, אולי זה הסיבה. אולי בגלל זה, המחלוקת היא לשם שמיים. וכל הדתו אני חושב שזה בא לדבר על העדה בכללה. זאת אומרת, אם יש רק דתן ואבירם, או רק 250 איש, אי אפשר לעבוד. אז לכן זה כוח וכל הדתו. כן.
מה רציתי לשאול בנוגע למחלוקות באמת בין הקונסרבטיבים וכו'?
כן.
מה הקריטריון שעל פיו אנחנו קובעים שיש איזושהי השקפה שהיא זרה?
מתי משהו בפנים, מתי משהו בחוץ.
כן. פרופסור שאול ליקוביץ',
או
לא יודע, היו הרבה
כאלה
שהם...
אתה שואל מתי דעה היא בפנים, מתי היא בחוץ. זאת השאלה? דיברנו על זה שבוע שעבר, לא?
לא זוכר מתי, אבל...
בין הרמב״ם לרעבד, לא? הזכרנו את זה. כן? אני אגיד לך את הדעה של הרעבד. בסדר? כי אני חושב שדיברנו על זה בדיוק שבוע שעבר. אני אגיד את זה בקצרה. כל זמן שאתה מהחבר'ה, אתה בפנים. בסדר? במילים אחרות, נגיד שאני לא מסכים איתך, אבל אנחנו באותו בית מדרש שאפשר לדבר בלימוד, אז אנחנו ביחד. אתה לא בחוץ, אני לא בחוץ. ברגע שהאדם נעמד מחוץ לקונסנט, מחוץ לסולידריות החברתית, אז הוא בחוץ. זאת השאלה. לא. טוב, יש מקום לדון. החוץ? כן, אבל אני לא נגד זה שהחוץ מקדם את הפנים. השאלה איפה החוץ, איפה הפנים? צריך להגדיר גם איפה החוץ ואיפה הפנים. חייב להיות איזה גבול. כן, בבקשה. זה טוב מאוד. סליחה, סליחה, סליחה. אתה אומר שאין חוץ בפנים? אז יש חוץ בפנים, אז זה בלי קשר.
שהחוץ בפנים הוא
נכון, אז מה?
הוא אומר שהכל קודש, הוא אומר בעצם שהכל קודש.
אפשר להגיד, אבל זה לא, מה שאתה אומר, אני לא סותר את מה שאני אומר. הייתי אומר אפילו יותר מזה, מה שאתה אומר בנוי על מה שאני אומר. כי אם אתה אומר שיש מעגל יותר רחב מאשר חוץ ופנים, סימן שיש חוץ ופנים. כן, בבקשה. אתה אומר לחתוך לפי 13 העיקרים של הרמב״ם. יפה מאוד, אבל אתה צריך להחליט מדוע את 13 העיקרים של הרמב״ם מבפנים ולא בחוץ. כן? כלומר, מה עושה את ה-13 העיקרים כמחייבים? זה קל להגיד, אבל זה, במציאות זה הרבה יותר מורכב מזה. למשל, יש אחד מ-13 העיקרים של הרמב״ם, זה ביאת מלך המשיח, נכון? זה העיקרון ה-12. יש בתלמוד חכם אחד ששמו רבי הלל, לא הלל הזקן, רבי הלל, אומר אין משיח לישראל. הוא בפנים או בחוץ החכם הזה? אז על זה נשפחו נחלי דיו, על השאלה הזאת. יש, תסתכל בספר העיקרים מה כתב על זה, מה רבי יצחק אברבנאל כתב על זה, מה הרב קוק כתב על זה אגב. יש הרבה מה לדבר. כן? אז זה חוכמה לא פשוטה. יש אחד בשם ספירו בארצות הברית, הוא דווקא רב אורתודוקסי, כתב ספר על כל ה-13 עיקרים של הרמב״ם, להראות שלא רק שעל כל עיקר ועיקר יש מה להתווכח בדעות שונות ביהדות, אלא שהוא מראה שהרמב״ם בעצמו סתר את עצמו ב-13 עיקרים. בכל אחד מהם. לא, לא, לא. אז לכן אני אומר, אם תשאל אותי מהי מהות היהדות, אני יכול לענות לך. כן? מהותה של היהדות זה תורה מן השמיים. אבל מה זה אומר תורה מן השמיים, גם בזה אפשר לדון. כי השאלה מאיזה שמיים אתה מביא את התורה. סליחה שאני קצת יותר ליברלי ממך. כן. נכון, נכון. היה להם גפרורים, אז הם שרפו. כן. כי הם חשו שזה נורא והיום, מה שהוא אומר. כן, אז מה? קורה. מי לא טועה?
אז הם היו בחוץ.
לא. הם היו בפנים. אני בכוונה לא... אתם רואים שאני מתחמק מלדון, כי באמת זה סוגיה בפני עצמה, ואני לא כל כך רוצה לפתח אותה. ככה בא לי. טוב, אני רק רוצה להגיד משהו. לגבי מחלוקת בית הלל, הלל ושמאי, זה התפתח אחר כך למחלוקת יותר קשה. מחלוקת בית הלל ומחלוקת ובית שמאי. בית הלל ובית שמאי היו שלבים נחמדים, אבל היו גם שלבים קשים מאוד שהגיעו לשפיכות דמים. לפי המבואר בתלמוד הירושלמי. אין שהיו הרוגים בעקבות המחלוקת הזאת.
איזה סיטואציה זה?
תעזוב. והמחלוקת הזאת היא גרמה לטראומה כזאת, שאיימה לחלק את היהדות לשניים בתקופת יבנה מיד אחרי חורבן המקדש. ואם זה היה ממשיך, אז לך תדע אם בכלל היהדות הייתה ממשיכה. ולכן הוכרע בסופו של דבר ביבנה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל. מאז ימי יבנה, הוחלט שכל מקום שבית שמאי אומרים משהו, לא מתחשבים. וזה היה הכרחי כדי לשמור על אחדות האומה. יש מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי לגבי קריאת שמה של ערבית. כשקוראים את שמה ישראל בערבית. האם צריך להיות מוטה, שנאמר בשוכבך, או שבאיזה צורה שאתה רוצה. האם בעמידה, ישיבה, שכיבה, לא משנה, נכון? דת בית הלל, שמה שכתוב בתורה בשוכבך, הכוונה בזמן שבני אדם שוכבים, לא שאתה בעצמך צריך לשכב. מה שאין כן בית שמאי, שהם אומרים, לא, אם כתוב בשוכבך, סימן שהתנוחה הגופנית שלך צריכה להיות שכיבה. מסופר במשנה כך, אמר רבי טרפון, הייתי מהלך בדרך, והיטתי כדי לצאת כדברי בית שמאי וסיכנתי את נפשי מפני הליסטים. כן, כיוון שהוא שכב, באו ליסטים, כמעט הרגו אותו. אמרו לו, כדאי היית לחוב בנפשך. שעברת על דברי בית הלל.
על אסתימה כולו?
לא, לא. החכמים, שהוא סיפר להם את זה. כן. והשאלה היא, למה זה כזה חמור? הרי סך הכל, לפי בית הלל, אין איסור לשכב בקריאת שמה. אבל רבי טרפון הקפיד לכלול גם את דעת בית שמאי בהתנהגות שלו. אומרים, היית חייב מיתה. מדוע? בגלל שאתה מתכוון להיות צדיק, להחמיר. אבל אתה על ידי זה פותח מחדש פצעים של מחלוקת שכמעט פלגה את האומה. אז פה החומרה שלך היא מקלה בכבודה של האומה. לכן טוב היה אם היו הורגים אותך. טוב, לא נהרג בסוף, רבי טרפון. טוב, עכשיו, אני רוצה פה להבין קצת יותר. כתוב בתלמוד שבמשך שנתיים וחצי התווכחו שמה ביבנה עם הלכה כבית שמאי או הלכה כבית הלל. מה הבסיס של המחלוקת העקרונית? מדוע להחליט באופן כללי שהלכה כבית הלל או כבית שמאי? יש דיון גם אצל בעלי התוספות בדבר הזה. אבל כתוב שאחרי שנתיים וחצי יצאה בת קול, כלומר קול מן השמיים, ואמרה, אתה אומר שבת קול אמרה, נמאס לי כבר לשמוע אתכם מתווכחים. שנתיים וחצי על אותו דבר. אתה אומר שזה מה שהיא אמרה, נכון?
סביר להניח.
מדוע אתה מציע תוכן לדברי הבת קול? כי לא בא לך לשמוע מה שיש לי לספר, למרות שזה מובא על יסוד התלמוד. אבל אתה צודק. התלמוד אומר שהבת קול אמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל. עד כאן הציטוט. עכשיו, המשפט הזה הוא מאוד לא מובן. מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל? אם אלו ואלו דברי אלוהים חיים, מדוע שאני לא אוכל לעשות כבית שמאי? כי אפשר ללכת. כלומר, אם אתה אומר אפשר להתחיל עם רגל ימין, אפשר להתחיל עם רגל שמאל, אבל אתה צריך להתחיל עם איזושהי רגל. כן? אך חייבים לקבוע הלכה. כן? והלכה, כדי ללכת. אתה צריך להחליט אם כבית שמאי או כבית הלל. אי אפשר שחצי יעשו ככה, חצי יעשו ככה. מה? אז התלמוד שואל, מה קרה שבית הלל זכו שתהיה הלכה כמותה? אומר התלמוד, מפני שהם היו נוחין ועלובים וענבים, ומקדימים את דברי בית שמאי לדבריהם. כלומר, כשבבית המדרש של בית הלל היו לומדים, איזושהי סוגיה, איזשהו נושא, היו אומרים, בית שמאי אומרים כך וכך, ואנחנו אומרים כך. זאת אומרת, הם היו דנים בדעה שאותה הם לא מקבלים. ולכן יש פה איזו תפיסה של כוללות שאפשרה להם להיות קרובים יותר למציאות, יותר ארציים גם, ולכן יותר תואמים את העולם הזה. לכן גם לעתיד לבוא, כשהעולם מתעלה, אומרים חכמי הקבלה שלעתיד לבוא הלכה כבית שמאי. כן, מה אתה אומר? האם בית שמאי קיבלו את הבת קול? התלמוד בעצמו מסתפק בזה. האם בית שמאי, למרות הבת קול, המשיכו כדבריהם או לא? אבל למעשה, בדורות לא אכפת לנו. אנחנו רק לא פוסקים כבית שמאי. עכשיו, דבר אחד מעניין. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. איך זה יכול להיות? וגם את צודקת. זה מה שהרבא אומר לרבנית, כן, גם את צודק. אז רשי אומר במסכת כתובות דבר מעניין. אחר כך אני אביא לכם דברי הרטב"א. רשי אומר שכאשר אנחנו מתווכחים בין שתי סברות, ואני מקבל סברה א' ודוחה סברה ב', האם זה אומר שאין בכלל מקום לסברה ב'? לא, יש מקום. אבל הנסיבות גורמות שיש יותר משקל לסברה א', אבל הנסיבות יכולות להשתנות בקל. ולכן אני צריך לדעת גם את הסברה הדחויה, כי אני גם עתיד להשתמש בה בבוא הזמן. זה נקרא אלו ואלו. דבר נוסף, ברור שגם הדעה הנדחית היא מבטאת משהו אמיתי. כן? האפשרות לומר כך. ולכן גם כשאני אומר א', זה מתוך זה שאני לא מקבל את ב'. לא, זה לא סתנית, זה לא עצמאי. לכן יש מקום לזה. כן? אבל יש משהו יותר עמוק מזה. הרטב"א, רבנו יום טוב בן אברהם אל סבילי, מביא בשם חכמי צרפת, שהביאו בשם מדרש, שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא בא. שכאשר הקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה, הוא נתן לו על כל דין ודין 50 פנים תמה ו-50 פנים טהור. ומסרם לחכמי הדורות. כלומר, בכל דור ודור, החכמים, לפי הצורך של הדור, מחליטים האם להוציא אל הפועל ממד מסוים של התפיסה או ממד אחר. בסדר? האם תמד או טהור. עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. בשם הרב יצחק הוטנר. שמעתם על הרב יצחק הוטנר? מה, לא מכיר? ודאי. בעל פחד יצחק. כן, בעל פחד יצחק. למה היה הונגרי? הוטנר, לא, הוא היה דווקא מיליטה. הוא היה מיליטה, אחר כך היה בארץ ישראל, למד אצל הרב קוק, אחר כך היה בניו יורק. כתב סדרה של, גם למד אצל החזון איש, יהודי גדול, כתב סדרה של ספרים הנקראת בשם פחד יצחק, עוד מאוד עמוק. הוא אמר פעם דבר כזה, שמעתי את זה מאחד מתלמידיו ששמע את זה ממנו ישירות. הוא אמר, כשיש אלו ואלו, זה דברי אלוהים חיים. אבל אם אין אלו ואלו, זה דברי אלוהים מתים. כלומר, אתה לא יכול לשמוע משהו חי אם אין אינטראקציה בין דעות. כן, רצית, מישהו רצה פה להגיד, כן, בבקשה. הרבה זמן לא שאלת. סתם. סתם. אתה בשידור ישיר עכשיו, כולם מחכים.
האם ניתן לדמות לשפוע תלמודיה, זה שבלי קשר למה
שנאמר, בעל מחוקת, בעל מידות, אמור להסתכל. כן, בוודאי. זאת אומרת, זה שההלכה נקבעת על פי דעה מסוימת, זה לא שיקולים אובייקטיביים. ברור שמדובר על מחלוקת בין חכמים, לא שאחד אומר שטות והשני אומר דברי חוכמה, אלא זה אומר חוכמה וזה אומר חוכמה. אלא מה? מה שמכריע זה משהו שהוא מעבר לשיקולים הלוגיים. למשל, יש... כן, לא יודע.
שמיים היו זוכים, זה היה
מלמד את האנשים לקנאות. נכון, בהחלט. יש על זה דיון אחר שהתקיים לפני 500 שנה. כאשר נכתב הספר שולחן ערוך. מי כתב אותו? רבי יוסף קארו. היו באותם הימים מספר חכמים שרצו להיות מחברי הספר הזה. כלומר, רבי יוסף, זאת לא הייתה יוזמה יחידה. היו עוד כמה חכמים שחשבו שהגיע הזמן לכתוב ספר שכולל את כל ההלכה וכו'. ביניהם אחד מהם היה רבי יוסף טייטיצק מסלוניקי, היה מהרלבך, והיה גם, לא, לא מהרלבך, לא, לא, רבנו, אני... לא זוכר, משהו, המניח קראו לו, אבל זה ראשי תיבות, אבן חביב, לא זוכר, מה? היה גם רבי מרדכי יפה, בעל הלבושים, גם הוא רצה לכתוב ספר כזה, ומן השמיים, כך אומרים, מן השמיים הסכימו עם רבי יוסף קארו. הסביר המלאך שהיה מדבר עם רבי יוסף קארו, למה הוא זכה? משום שהוא היה ענב יותר מכולם. הענבה, הענבה זכרה, כן. אז יש גם שיקולים כאלה, יש לך, כן.
אבל זה שבית הלל זכו, זה לא בגלל שני רבות? זה גם טכני שנובע מתוך הענבה שלה?
אני חוזר על השאלה, שמעתם את השאלה? השאלה היא, האם זה שבית הלל זכו, האם זה לא בגלל שהם היו רוב? והלכה כרבים. אם זה היה כדבריך, אז היה צריך להיות שבית שמה ייקנעו על המקום. בוא נכנעו. ייקנעו.
הם יכלו להגיד, אנחנו יכולים את הרשת הדיון.
יפה. מה טענו בית שמה? מתי הולכים בהלכה לפי הרוב? זה רוב בין שווים. אבל כשהמעטים הם חכמים יותר, ומעמיקים יותר, אז לא אכפת לנו מן הרוב.
אבל אני שואל, אבל לפי ההסבר שאמר שהם היו ענבים, והיו גם תכונות טובות. ההסבר הזה מתעלם מעניין של הרוב?
נכון. כי יכול להיות, וזה יש מחלוקת בין הפוסקים. האם במקרה שיש למיעוט יותר חוכמה, האם מתייחסים לרוב או לא? אז זה שם התוספות במסכת יבמות, דיבור המתחיל רבי יהושע, ודף י' ד' עמוד א', יעיינה כבודו שם, ודעת לנפשו ינעם. בסדר? אז זה לגבי מחלוקת הלל ושמי, ואחר כך מחלוקת בית הלל ובית שמי. יש מסורת...
היום,
מה?
היום,
היהדות בישראל, מה אנחנו?
מה אנחנו? בית הלל, הלכה כבית הלל. אבל התלמוד אומר, לעתיד, לא התלמוד, חכמי הקבלה, תלמידי הארי אומרים, שלעתיד לבוא הלכה כבית שמאי. אפשר להבין למה. הרי בית שמאי נוהגים לפי מידת הדין, יבוא יום שהעולם לא יזיה זקוק יותר לרחמים, כי הוא יעמוד בדין, אז נוכל לפסוק הלכה כבית שמאי. ואז נפסיק להשתמש בשעון שבת. כן, כי לפי בית הלל, אין שביתת כלים בשבת. מותר לכלים לעבוד. אבל לפי בית שמאי, יש שביתת כלים בשבת. כלומר, גם לכלים אסור לעבוד. אז יבוא יום שאנחנו נפסיק להשתמש בשעון שבת.
באסה.
באסה, נכון? מה?
ברפורמי.
אני אשתמש ברפורמי שיהיה... ימצאו פטנטים, אל תדאג. כן. טוב, עד כאן להיום. כן, יש עוד שאלה. רגע, לא, 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 לא לזוז. מה השאלה?
רמבנה.
רמבנה? מה הבעיה? יותר שמי? זה ויכוח, הם הרבה זמן אחרי שהוכרעה המחלוקת. בית שמי ובית הלל זה מחלוקת בתקופת המשנה. ואחר כך נגמר הסיפור הזה. עד כאן להיום, שלום.